ניצחון ענק בסופו של דבר ב-16 הפרש לחבורה הזאת שבאה מאיטליה עד למנילה ולוקחת כרטיס ל8 הגדולות של אליפות העולם.
היא ניצחה את צרפת, היא ניצחה את ספרד, עכשיו היא בין 8 הנבחרות הטובות בעולם. הפתעת הטורניר, נבחרת לטביה.
100 נבחרת גרמניה, 71 סלובניה. ניצחון מהדהד, משכנע, עם הצהרת כוונות, אנחנו לא נבלים, לא מפיגור דו ספרתי, ולא מדונצ'יץ' לוקה, ולא מאף אחד.
סרביה win this one, 112-79.
נבחרת ארצות הברית עם הפסד ראשון בגביע העולם הזה, ליטא מנצחת אותה בצדק.
ספרד מודחת מאליפות העולם, קנדה מעפילה לרבע הגמר, ושולחת את אלופת העולם הביתה.
חמש רדיו,
הפודקאסטים של חמש רדיו.
שלום וברוכים הבאים לסטרץ' פוד.
סטרץ' פוד.
לא ליורוסטה פוד. שוב, לא התבלבלתם, אני אומר לוטם, לצידי עמית ניר וסער שון, תכף אני אגיד לכם שלום. צוות של יורוסטה פוד כמעט מלא, עומר שרבי גם היה אמור להיות כאן, אבל נבצר ממנו להגיע. ושוב אני אומר, לא התבלבלתם, אם אתם באמצע נהיגה, שימו ידיים על ההגה, אל תחליפו, זה סטרץ' פוד, גם דורון אלת כמובן, ודני דניאלי, שימצא בדובאי, לא נמצאים, לא יכלו להגיע, אנחנו לקחנו את המושכות, בשביל לסכם את מה שקרה בימים האחרונים, ולהכין אתכם לקרב שלב רבע הגמר בגביע העולם בכדורסל. שלום עמית ניר.
שלום עומר לוטם, טוב, טוב לראות אתכם, איזה כיף.
גם אתכם, שלום שר שום.
שלום, שלום. נכון, זה מרגיש קצת כמו להיות בבית של חבר בלי החבר?
לגמרי.
השתלטנו על הבית הרגע.
לגמרי.
כן.
רק בלי האלכוהול והדיג'י וה...
איך תדע מה...
הרד מכין שם דברים בקונטרול.
אני רואה אותו שם מוזג.
כן, רגע מאוד סוריאליסטי, חייב להגיד, אבל בסוף אני, דורון ודני סמכו עלינו שהם נתנו לנו את ה... מושכות לסכם את מה שקרה עד עכשיו, ולהכין את המאזינים לקראת השלבים הבאמת מכריעים, ושלבי הנוקאוט, צריך לציין, כי עד עכשיו היו רק שלב בתים ראשון, שלב בתים שני, עכשיו אפשר להגיד שבאמת מתחיל הטורניר, ואני רוצה לשאול אתכם קודם כל שאלה מקדימה, מה אתם חושבים על הטורניר עד כה, על הרמה, על הנבחרות, איך אתם מרגישים את זה?
אני חושב ששלב הבתים השני, אני נהניתי בטירוף. זה היה שלב הבתים הראשון, אני גם חשבתי ואני מסכים כל מי שאומר שזה היה קצת מבאס, ראינו המון משחקים כאלו די מאפנים, המון בלואוטים, 11 משחקים צמודים שהסתיימו מתחת ל-10 הפרש בשלב הבתים, אבל זה הכין אותנו למה שראינו ביום שישי וביום ראשון, ובדיוק עכשיו בדרך לפה סיפרתי לשר שאתמול לא עבדתי, אז מ-11 בבוקר אני ישבתי בבית ועד 12 בלילה אני ראיתי משחק אחרי משחק, היו, זה התחיל עם 7 שעות רצופות של כדורסל אדיר, אחרי זה גם שחתי
כן,
קצת לכדורגל, נכון? אבל באמת, זה היה יום חוויה, וכל משחק, win or go home, משחקים מטורפים, קנדה, ספרד, וכמובן, סרביה ואיטליה בסוף יצא קצת פחות מפוצץ, אבל גם הניצחון של הליטאים, ראינו, זה היה יום כדורסל מהטובים שאני ראיתי בחיי.
כן, האמת אני מסכים עם עמית. אני לפני הטורניר גם תהיתי כזה שוב פעם לגבי השיטה הזאת של שלב בתים שני ומה אני חושב על זה, אבל קיבלנו תשובה מעולה בימים האחרונים, כי באמת זה יוצר דרמות מטורפות יותר מאשר אם היו הולכים עכשיו לשמינית גמר כמו שאנחנו מצפים אולי. אחלה דבר.
יפה. מסכים, אני מסכים איתכם לגמרי, הרמה שהוצגה אתמול וגם ביום 60 נלך טיפה אחורה, היא רמה שלא ראינו בחמישה ימים שלפני כן, בטורניר, חמישה או שישה ימים שלפני כן, ואני חושב שהרמה רק עומדת לעלות, ובאמת הנבחרות שבסופו של דבר היו הכי טובות אולי, למעט אוסטרליה, שבשלב הבתים הראשון היו באמת כאילו ברמה מעל הנבחרות שהותחו, גם ספרד, אבל מעבר לזה, אני חושב שהנבחרות שמגיע להן להיות בשלב רבע הגמר הגיעו, ומעכשיו הכל פתוח, משחק אחד, winner go home, כולם יכולים להגיע לחצי גמר, כולם יכולים גם להגיע לפודיום בהמשך, וכבר אני לא יודע אם משהו יוכל להפתיע אותנו, אחרי סיפורי הסינדרלות, נדבר על זה בהמשך, לטביה וכל אלה, אבל בוא נלך לפי הסדר הכרונולוגי של שלב רבע הגמר, בעצם ביום שלישי אנחנו מקבלים את שלב רבע הגמר הראשון, את יום המשחקים הראשון של רבע הגמר, רבע ל-12 ליטה נגד סרביה, ו-3:40 איטליה נגד ארצות הברית. בואו נתחיל עם ליטה נגד סרביה, קרב אירופאי, מזרח אירופאי קשוח, המון שחקני אירוליג שאנחנו מכירים מהספירה שלנו בפודקאסט שלנו, בנוסף לכוכבי NBA, גם מהצד של סרביה, כוכב NBA אחד מהצד של, לא כוכב, אבל שחקן NBA לא רע בכלל מהצד של ליטה. איך אתם רואים את המאצ'אפ הזה?
אני חושב קודם כל, אם הליטאים, משהו מאוד מעניין, אנחנו בתחילת הטורניר טעינו, איך זה יעבוד לנבחרות ששובצו בבתים יותר קלים, אמרנו אולי הם קצת ירדמו, ואז יגיעו לשלבים המכריעים. צליטה זה נראה כאילו זה נבנה פשוט בצורה מדהימה. הם התחילו עם שני משחקים קלים מול מצרים ומקסיקו, פירקו 30 הפרש כל משחק. אחרי זה הגיעו לקבוצה הכי קשה באותו הבית, שגם היא לא ממש הבטאה יריב, בסופו של דבר, שזו הייתה מונטנגרו. ואז הם הגיעו לשלב הבתים השני, עם ביטחון, אחרי ניצחון על נבחרת נחמדה, ראו את יוון ופשוט ריסקו את יוון, שזה היה ניצחון לדעתי מרשים, שוב, עוד מעט נגיע לארצות הברית, אבל זה היה ניצחון גם מאוד מרשים. ואז למשחק החמישי הם הגיעו וקיבלו את הנבחרת הכי קשה שיכולה להיות, כשהם יודעים שהם כבר עברו, אז לא היה שם את הלחץ של win or go home כמו שהיה להרבה נבחרות, והם פשוט הגיעו משוחררים, וכל הזריקות שלהם נכנסו, רבע ראשון קלו 9-3.
מטורף.
והליטאים, לא ספק, לצד הגרמנים, לא רק במאזן המושלם, הנבחרת אולי הכי טובה שראינו עד עכשיו בטורניר, מציגה כדורסל מדהים, גם מבחוץ, גם מבפנים, שילוב של קו אחורי טוב עם קו קדמי טוב, בנויה, למרות ששוב, סבוניס לא הגיע, וסבוניס זה היה הכוכב הכי גדול שהנבחרת הזאת, לפחות בשנה שעברה, ובשנים האחרונות בכלל, אבל השילוב הזה בין יוקובייטיס וברזדייקיס ווולנצ'ונס
וקוזמינסקס
וקוזמינסקס שיש שם בכלל, זה אפשר להגיד עוד שבעה שחקנים שנותנים שם מהספסל דברים שעוד ציפינו, כמו נורמנטס ודימשה ומוטיונס
קרנאוסקס, אם אני אומר את השם נכון, הוגה נכון את השם
קרינאוסקס, כן, משהו כזה.
גם היה טוב אתמול.
אתמול עם ההוצאת לשון ה...
כן, האגדית.
ובחדר הלבשה עם כובע ארצות הברית, הוא חגג.
כן, את זה לא ראיתי באמת.
התרלה גדולה, התרלה גדולה.
זה ענק.
גדול. אז אני חושב שפשוט נבחרת הליטאית מגיעה לשלב הזה בצורה הכי טובה שיכול להיות. כאילו, מה יותר טוב מזה? שוב, יכול להיות שעכשיו הם קצת באופוריה מניצחון, כי בסופו של דבר... גם אם הם מבינים שלניצחון מארצות הברית לא הייתה משמעות גדולה, כי הם היו פוגשים פה נבחרת טובה ופה נבחרת טובה.
משמעות מורלית.
אז זה משמעות מורלית מאוד חזקה. אני מקווה בשבילם שזה לא יגרום להם להרגיש קצת כזה too high, כי בסופו של דבר עומד מולם נבחרת קשוחה. עוד מעט נגיע בדיוק למה סרביה עשתה, אבל הליטאים ללא ספק עם שלב עד כה, נבחרת הכי מרשימה בטורניר.
הם נראים מעולה, ואני חושב שהפקטור הכי משמעותי בזה, אמרת, סבוניס לא נמצא, אבל... צריך לראות, כאילו צריך לשים לב לטורניר המטורף שרוקס יוקובייטיס עושה, כי הוא באמת, עם הכדורסל הכי טוב של הקריירה שלו, וזה טורניר גדול שני שלו סך הכל עם הנבחרת, אחרי יורו בסקט שלפני זה, לפחות כרכז פותח, והיה, כאילו אפשר לדבר על המספרים שהם מאוד יפים ושווה להזכר, אז אני אעשה איזה 12.8 נקודות, 5.6 אסיסטים, 3.2 ריבאונדים, 66.7% ל3.
מטורף.
לא סביר שזה...
כן, זה לא שחקן שבברצלונה לקח המון שלשות ובאחוזים גבוהים.
כן, אבל פה נראה שפשוט הרבה יותר נוח לו בנבחרת, ובליטה אנחנו זוכרים את העידן של שרס, שהיה הרכז של הנבחרת הזאת, ואז אחרי זה...
יסייטיס.
וקלנייטיס, שהיה הרכז, כששרס קצת התבגר, הוא עקף אותו ברוטציה והמשיך גם אחרי זה, ומאז שקלנייטיס ירד וכבר לא ממש באזור, הם חיפשו את מי זה יהיה, ונראה לי שאפשר כבר להתחיל להבין ולהכריז שאחרי העידנים של שרס וקלנייטיס, התחיל עידן יוקובייטיס, וזה אולי מעבר לטורניר שנראה בינתיים טוב של ליטא, זה גם בשורה להמשך, אז יש להם הרבה למה לצפות.
אני חושב שמה שכל כך יפה בנבחרת של ליטא, קודם כל, קזיס מקסיביטיס, חייב להזכיר אותו, המאמן של ג'לגיריס קובנה, שהגיע עם ג'לגיריס עם כלום ושום דבר בערך לפלייאוף היורוליג בעונה החולפת, ובאמת אתה רואה שיטה מסודרת, שיטה שכולם כבר מכירים, זה מושתת כן. כל כך טוב, שכולם כבר מכירים, והכל זורם, וכל חסימה במקום, וכל עלייה על חסימה נראה טוב, והכדור זז, ואתמול, צריך להגיד, נגד ארצות הברית, היו 10 קלעים, היו 11 קלעים, אני לא סופר את משקלה, 2 נקודות בטיפה גרבג', אבל היו 10 קלעים שונים, שהנמוך מביניהם קולע 6 נקודות, והגבוה מביניהם קולע 15 נקודות. זה אומר שהחלוקה היא מאוד מאוד שוויונית, כמו שצריך, כולם משתתפים, כולם מרגישים ביטחון, וזה עוצמה של נבחרת שהיא לא מאוד מוכשרת, אפילו לפני הטורניר הרבה הגדירו אותה כאפורה, ובטורניר הזה מראה שהיא הרבה מעבר, גם מבחינת הרמה שהיא מציגה, וגם מבחינת השוויוניות בין החלקים, והשלם באמת גדול מסך החלקים שלו, ועל זה מגיע שפו עצום לדעתי לקזיס מקסיביטיס, שיודע בקריירה שלו, לפי, כמו שקוראים לו, יודע להוציא מקסימום מהשחקנים שלו.
איזו שנה מוצלחת הייתה לו.
לגמרי.
עם העונה הטובה עם ז'לגיריס, ועכשיו המשיך את זה. וכן, לדעתי, קודם כל מאמן גדול. אני חושב שאנחנו רוצים לגעת בנבחרת יוון, על ההדחה שלה.
אפשר להגיד את מילה.
כי נבחרת יוון באמת הגיעה לשלב הבתים השני, אחרי ההפסד לארצות הברית. ובעצם היה לה משחק מכריע מול הליטאים, המשחק הראשון בשלב הבתים השני. והיא פשוט התפרקה שם, ונבחרת יוון גם, דיברנו על זה שגם היא מגיעה מן הסתם חלשה יחסית, בלי יאניס, בלי קלטיס, בלי סלוקאס, ובעצם חוץ מווקאפ, שבאמת השחקן היחיד שבאמת שמחנו עליו בתוך הנבחרת הזאת, לא ראינו הרבה, לא ראינו יותר מדי, בראש ובראשונה, לנבחרת יוון לא היה שחקן אחד שאפשר לסמוך עליו, לתת לו את הכדור בידיים ושיעשה נקודות, שזה כל קבוצת כדורסל צריכה דבר כזה, וברגע שלרנצקיס הוא האיש הזה, אז זה אומר הכל, זה אומר שזה לא נבחרת שבאמת ראויה להגיע לשלבים המכריעים, ואז גם היה את הפציעה של מיטוגלו, וסלח לי, אנטטקומבו אח הוא שחקן באמת שאני קשה לי לראות אותו מספק כדורסל, נכון, טירוף והכל וזה, אבל חוץ מזה הוא לא מביא שום דבר.
אמירות קשות.
אני מסכים עם עמית.
נבחרת מאוד מאוד חסרה, והיא נראתה רע לאורך כל הטורניר, וטוב, טוב שהיא לא הגיעה.
אני באחד הפרקים לפני האליפות, פה בסטרץ' פוד, אמרתי שהבנתי אכזבת הטורניר, ובאמת חזיתי, די חזיתי את המסלול שהיא הולכת לעבור, ודיברנו על זה גם אני ודני בפרק, שמול ליטה במאצ'אפ אין לה באמת סיכוי, ואני חושב שדיברת על ווקאפ, בסופו של דבר, הנבחרות הבאמת חזקות שיוון התמודדה איתן, נשים את ארצות הברית בצד, זה מונטנגרו אתמול וליטה לפני כן, ובסוף אלה נבחרות שהן משופעות בקו קדמי מאוד, מאוד רחב, ולבנים לא הייתה תשובה עם זה, ווקאפ, החוזקה שלו בהגנה הזה, מול גרדים באמת טובים, ודווקא ליטה ומונטנגרו אלה נבחרות שלא משופעות, אני שם את קנדריק פרי בצד, לא עכשיו איזה שחקן יותר מדי משמעותי, אבל אני אומר, יש לך שם במונטנגרו את דובלביץ' ווצ'ביץ' ובליטה יש לך את ולנצ'ונס, אז אני חושב שווקאפ גם בצד ההגנתי, שזה מה שהוא מביא אקסטרה לנבחרת, לא היה לו מול, לא היה לו מול מי להראות את זה. אז אני חושב שזה גם, האזרוח בשורה התחתונה הוא אזרוח נכון וטוב, אבל מול לפחות שהתמודדו איתם, לא היה להם כל כך מענה.
כן, תראה גם מה היוונים ציפו לפני הטורניר הזה, כי אין מה לעשות, זה אחד הסגלים הכי חלשים שהם הביאו לאליפות בשנים האחרונות, וכן, אני מסכים איתך שזאת, כאילו, לא נפלתי מהכיסא כשאמרתי שזאת תהיה אכזבת הטורניר, כי באמת היה קשה לראות אותם מתקדמים הרבה מעבר גם אם היו מגיעים לרבע, זה היה נעצר שם, כי הם באמת נבחרת מאוד חסרה. וכן, תשמע, אנטטקומפו, אני חייב להגיד, אני אוהב אותו. אני חייב להגיד שאני אוהב אותו.
אבל אתה אוהב אותו טורניר, בגלל לא, רמת טורניר הכדורסל שהוא מציג, או בגלל שהוא נחמד ונלחם?
הוא עושה טורניר לא טוב, אני לא אומר שלא, אבל אני חושב שזה שחקן שיכול להצליח בכדורסל אירופי. יוון באופן כללי לא מאוד עוזרת לו, אני חושב, לראות טוב, פשוט תראה את הנבחרת. אף אחד שם לא באמת, יש לך את ווקאפ, יש לך את לרנצקיס, ויש לך את פאפה פטרו. מעבר לזה, יש לך פה ושם ניצוצות, אבל אני לא חושב שאפשר
לסיים. זה היה המקום של טנאסיס לבוא, ואוקיי, זה, אח שלי לא נמצא פה, מיטוגלו שהיה אמור להיות הארבע שהתחריתי על הדקות, נפצע.
אבל הוא לא שחקן כזה של, אתה יודע, הוא לא שחקן של מספרים, אף פעם. אתה לא הולך לחפש.
הוא לא שחקן של מספרים, אבל זה כן שחקן שמגיע מה-NBA. אני פשוט, שוב, אני לא מחזיק ממנו. אני חושב שרוב השנים האחרונות הוא היה די מעודדת של אחותו על הספסל.
נכון, עובדתית.
ובסופו שעבר זה בא לידי ביטוי, כשהוא צריך לקחת טיפה יותר. שוב, אני לא אומר, הוא לא היה צריך לשחק 30 דקות ולקלוע 18 נקודות.
כן, זה לא השחקן פשוט, זה שחקן
נכון,
של 15 דקות.
נכון, זה לא השחקן, אבל זה שחקן שיכל בסיטואציה המסוימת הזאת לשחק 20-25 דקות, לקלוע בין 10-15 נקודות, ליוון הייתה צריכה את התרומה ההתקפית הזו, לא היה שם שום דבר באמת. זה שווקאפ מסיים בהרבה משחקים כקלה המוביל, זה מראה לך שזה
באמת אין שם, כן, כי באמת אין שם כלים התקפים, ואולי
בא שואה זה היה המקום, אם פה הוא לא הוכיח שהוא יכול לקחת על עצמו קצת יותר, אני לא יודע אם הוא יוכל להוכיח את זה במקום אחר.
טוב, אז יוון קיבלו הרבה יותר במה ממה שהם הגיעו בטורניר, ועם כל הכבוד ליוון, יש לליטה יריבה במשחק ביום שלישי, קוראים לה סרביה, שצריך להגיד, פירקה לגורמים אתמול את הרפובליקה הדומיניקנית בווינר גורם הזה, שאני חשבתי שיהיה משחק טיפה יותר צמוד, לא עכשיו...
גם אני ציפיתי
לא לכל. חשבתי שזה ילך לשניות אחרונות, אבל פייט מסוים של הדומיניקנים לא קרה. סרביה ביום שישי הפסידו לאיטליה, לאחר שהובילו 16 הפרש כבר ברבע השלישי, במין מפח נפש מוזר מאוד, אני חייב להגיד.
שוב.
כן, שוב ושוב ושוב ושוב.
פסיכולוגי.
יכול להיות. מגיעים למשחק הזה מול ליטא, בטוחים בעצמם או לא בטוחים בעצמם? זאת השאלה שלי.
קשה לי להגיד כמה סרביה באמת טובה עד עכשיו, בכנות, כי הם עברו באמת, המסלול שהם עברו, המסלול שלהם ושל איטליה היה היותר נוח מבין הקבוצות שהגיעו לרבע גמר. באמת קשה להגיד, כי חוץ מהמשחק נגד איטליה והרפובליקה הדומיניקנית, לא היה איזה משחק שבאמת יכולת לקחת ממנו דוגמה כלשהי. ואת הרפובליקה הדומיניקנית הם באמת, ציפיתי שיש שם קצת יותר, יותר מאבק.
שפרו אותה מהשנייה הראשונה, זה כן. לא כוחות.
וגם, אני חושב שסרביה מאוד תלויה במה שקורה עם, בקו האחורי שלה, עם הסלים, בוגדן בוגדנוביץ' נגד איטליה, היה אחד מ-13 ל-3. וגם יוביץ' כמה שהוא בתוך המשחק, יש איזו משמעות גדולה, ובסוף מילוטינובי יהיה שם, והם יוכלו לעשות נגד איטליה, נגד, ראינו את זה נגד איטליה, הם... בסך הכל שחקו את המשחק שלהם, אבל אז ברגע שהם מאבדים שליטה בקו האחורי, והם פשוט מאבדים את המשחק, אז הם פשוט צריכים לשחק אחראי ולשמור על ריכוז, ונראה שהם לא בהכרח תמיד הצליחו לשמור על היציבות הזאת, וזה יהיה מעניין לראות את זה עכשיו בנוקאוט.
אני רק רוצה להעביר, סרביה קיבלו את ליטה, הרבה בגלל שליטה ניצחו אתמול את ארצות הברית, ובאותה מידה, אם ארצות הברית היו מנצחים, אז סרביה היו מקבלים את ארצות הברית. נמנעו מארצות הברית. ואני חושב שקצת מזל יש להם פה בסיפור הזה.
כן, היה פה כל מיני עניינים, גם עם המשחק בין גרמניה לסלובניה, שכאילו גרמניה וסלובניה זה היה לפני ארצות הברית. אז אחת מהן ידע שמי שתנצח בעצם יכולה להימנע מארצות הברית בחצי גמר, אם ארצות הברית תנצח את ליטא. בסופו של דבר קרה הפוך. בגלל שגרמניה ניצחה וארצות הברית הפסידה, אז הן כן יוכלו להיפגש בחצי גמר, וסלובניה כאילו נמנעה, למרות שקיבלה את קנדה. אז כן, זה היה עניינים של כזה חישובים, אבל לא באמת ידענו. ולגבי נבחרת סרביה, האמת, אני, נגיד, אתה נורא מתלהב מהאיטלקים, וזה, אני אוהב את נבחרת סרביה, וממש רציתי שהיא תצליח, וממש יחזבו אותי מול איטליה, כי אני באתי בתחושה של, זו נבחרת יותר טובה מאיטליה, וכשבאמת בתחילת מחצית השנייה הצליחו לברוח, וזה אמרתי, הנה, סוף סוף הם מרים את עצמם קצת. ואז באו, גם הייתה שם החלטת, קבלת החלטות לא טובה של פשיץ, לדעתי, שקצת, הוא זרק את כל המחליפים שלו, ותוך רגע פשוט האיטלקים חזרו למשחק, והוא לא הגיב.
ובסוף, אם אני לא טועה, הוא גם לא שיתף את בוגדנוביץ'.
נכון, ובסוף, בדקות האחרונות, היה שם חלק לא בוגדנוביץ', חלק פתאום מילוטינוב לא נכנס. היה גם תגובה יפה של פוצקו, שהתחיל עם כזה ארבעה פורוורדים, כדי לנצל את החולשה של מילוטינוב. אבל באמת קצת מאכזב, שברגע שיום שבו בוגדנוביץ' לא הולך לו, כמו מול איטליה, אז אין שם מישהו אחר שיכול לעשות שום דבר. מישהו שאני ציפיתי ממנו לקחת קצת יותר עצמו זה גודוריץ', שאנחנו יודעים שזה שחקן שיודע להחזיק כדור בדקות האחרונות, במאני טיים יודע לקבל החלטות טובות, ונראה שבגלל שחוץ מסטפן יוביץ' אין בנבחרת הזו שום רכז, אז הוא ממש מרגיש את הצורך לקחת, כשהוא עולה מהספסל,
להיות זה ש... למה אתה מעליב אותו?
מה זה?
העלבת את אלכסה.
חמוד, כן.
אלכסה חמוד. אז לא, באמת מרגיש, גם כשגודוריץ' עולה עם אלכסה מהספסל, אז נראה שגודוריץ' הוא זה שרוצה לנהל את המשחק.
גודוריץ' הוא הרכז שם.
אתה רואה את זה, אתה רואה את זה גם על מספר האסיסטים, ואז יוצא מצב שבעצם אין שחקן שלוקח את ההחלטות החשובות, ובמשחק הזה זה היה חייב לקרות, כי שוב, נקלעו למשחק צמוד. אני עדיין חושב שאם זה המשחק של win or go home עבור הסרבים, אני לא חושב שזה היה קורה להם. זה כן עניין מנטלי, כי שוב, היו להם שני הפסדים חשובים בשנים אחרונות לאיטלקים, וזה פשוט קרה שוב. אני חושב שאם זה המשחק שהיה קריטי, הם ידעו שיש להם את הרפובליקה הדומיניקנית בסופו של דבר, גם אם הם הפסידו לאיטליה. אני לא חושב שזה היה קורה, אבל שוב, כמו שאמרנו מההתחלה, חוץ מאיטליה לא היה פה משחק אחד שבאמת בחן את הנבחרת הזאת. אז קשה נורא להגיד איך הם יראו מול נבחרת טובה כמו ליטא.
אני חושב שכן הם יכולים להתבסס לפחות קצת על הרפובליקה הדומיניקנית, על מה שהיה שם. זאת כן נבחרת טובה, אמנם לא מאוד מחוברת ובנויה סביב כוכב עצום, אבל בסוף כשזה היה חשוב הם דרסו. אז הם מגיעים במומנטום די טוב.
אני חושב שאם אנחנו מסתכלים, הולכים קדימה ומסתכלים על המאצ'אפ הזה, ולנצ'ונס מול מילוטינוב. כלומר, מילוטינוב זה, ולנצ'ונס זה גבוה שמילוטינוב עוד לא פגש בטורניר. היה קארל אנטוני טאונס זה גבוה, אבל הוא לא באמת פקטור הגנתי, והיה את ניקולו מלי שהוא לא באמת סנטר, בטח לא בגבהים ובטח לא בעוצמות. אז אני חושב שמילוטינוב עדיין הוא בטורניר טוב מאוד, לא פגש עדיין סנטר שהוא מסוגל להתמודד איתו ברמה ההתקפית. כנ"ל גם בוגדנוביץ' פגש את סטפן אוטונות והוא הראה לו יפה מאוד, ואני חושב שלליטה יש את הכלים, גם
ברזדייקיס,
ווואי, ברח לי השם של ה... סדקרקיס כמובן, מבסקוניה, הוא גם שחקן הגנה מעולה, אז אני חושב שבסוף אלה שני השחקנים המשמעותיים ביותר של סרביה, אני לא חושב את זה בעצמי, אני יודע שכולם חושבים את זה.
ובסוף,
כן, זה לא דלה בכלל, ובסוף ליטה זאת נבחרת שמבחינת המאץ'אפ, אם אני צריך להסתכל על זה שחקנים מול שחקנים, לדעתי יש לה יתרון על סרביה במובן הזה שהכוכבים של סרביה מנוטרלים בצורה הרבה יותר קלה. אימורים נעשה בהמשך, אבל ככה לפחות אני רואה את המאץ'אפ הזה. מבחינת אם אתם צריכים לדרג את זה באחוזים או בכאלה, יחסי כוחות כאלה ואחרים, איך אתם רואים את זה?
לדעתי 60-40 לליטה.
אוקיי.
אני בסופו של דבר, טוב, אני אגיד בסוף את האימור שלי. מה שכן, זה פשוט, זה משחק של שתי מעצמות כדורסל אירופי, קלאסיקה, קרב מרתק של כדורסל אירופי, שתי נבחרות ממדינות שחולות כדורסל. לא משנה מה, לדעתי זה יהיה משחק אדיר. בסוף נגיד את האימור.
יפה. אז בואו נתקדם קדימה. באותו היום, בשעה 20:04 שעון ישראל, איטליה מארחת את ארצות הברית, ואני חייב להגיד משהו, אני גם מפיץ ברשתות, וגם כתבתי לפני הטורניר על ג'אן מרקו פוצקו, והיו כאלה שהספידו אותו תוך כדי הטורניר, מה הוא עושה, עבירות טכניות מטומטמות, ובסוף, בסוף, בסוף, הדברים האלה, הדברים הקטנים, אלה דברים שמנצחים משחקים גם מול סרביה, ומביאים אותך למצב שאתה במקום הראשון בעצם, בסוף הבית השני, ואיטליה זאת נבחרת שהיא מאוד לא מוכשרת, מאוד אפורה מבחינת הסגל שלה, אבל עם כל זה, בסוף יש פה בני אדם, וכשבני אדם נלחמים ככה עבור המאמן שלהם, והמאמן שלהם משדר להם, שאני, זה חשוב לי כל מה שקורה פה, האירוע הזה, הוא הכי חשוב לי בעולם, ואני אתאבד על הפרקט, ואני אצרח על השופטים, ואני אורחק, אתם צריכים להראות לי את אותה תעוזה ואת אותו האומץ. אני חושב שאתמול גם בסינג שהוא דיבר בסוף המשחק, הוא אמר את זה, הוא אמר, יש לי חבורה של הראיות, ושאלתי אותם, הוא אמר, שאלתי אותם לפני המשחק, אתם רוצים להמשיך, אתם רוצים להפיל לרבע הגמר? הוא אמר שהיה שקט בחדר הלבשה, הוא אמר, לא הייתי צריך שהם יענו לי, כי הם ענו לי על הפרקט. ובסוף, הכל מוביל לאיזשהו נאום קינה שלי, כי בסוף, כל זה, מסיים במקום הראשון, ואת מי מקבלים בשלב רבע הגמר? אולי את הנבחרת הכי מוכשרת של הטורניר הזה, אולי את הנבחרת הכי טובה, לא במה שהיא הציגה, אלא במה שהיא מסוגלת להציג בשלב נוקאוט, וזאת ארצות הברית, וזה קצת מבאס אותי, ובאופן כללי מבאס.
אני שמח.
ותמשיכו.
אני שמח מזה, האמת. אני פשוט לא, אני לא מתחבר לאיטלקים. כאילו, אני כן מבין את האהבה ואת ללחימה ולפוצקו וזה, שדעתי, לא יצא לי להגיד את זה פעם קודמת, לדעתי הוא ממש הפקיר את הנבחרת שלו. בהרחקה היא, זו הרחקה הייתה כל כך מטופשת, ו... זה היה רחוק ככה מבאמת למצוא את עצמם בחוץ בגלל הדבר הזה. שוב, אם הסרבים היו קצת יותר יציבים ופחות מפוחדים מול האיטלקים. אני חושב שהנבחרת הזאת, היא כן, יש בה משהו נכון, מרגש, ואין שם, באמת, אין שם כישרון בשפע, עבודה קשה וגרדים כאלו כיפים, לראות את ספיסו וטונות לוקחים על עצמם ועושים, זה כיף, אבל אני חושב שנבחרת פשוט שהיא... היא לא הרשימה אותי באף משחק עד עכשיו.
נגד הסרבים לא הרשימה אותך?
חוץ מכמה דקות טובות, רבע טוב מול הסרבים, לא התרשמתי ממנה באף משחק.
אני לא מסכים איתך, במחצה הראשונה הם היו ממש טובים, ואפילו אני חושב שהם הובילו... לא, אברהם הוביל דפק שלושה על הבאזר של המחצית, הם הובילו שם...
אני לא חושב שהם היו ממש טובים, אני חושב שפונטקיו היה במשחק מדהים.
אני חושב שפשוט איטליה, יש להם רגעים שהם משחקים את הכדורסל הכי יפה, כי מעייפים באליפות נגיד את זה ככה. כשהם רצים בדקות בריצות שלהם, זה מאוד יפה לראות, וזה כיף כי הם משחקים ביחד והם מוסרים, ולא בלי בידודים ובלי שום שטויות. אבל זה לא דבר שמחזיק משחק שלם כמעט אף פעם. כמעט כל משחק שהם עשו עד עכשיו, היה להם את השלב הזה שהם, אם זה ברבע הראשון, שהם פשוט בורחים ומשייטים עד הסוף, או אם זה נגד סרביה שזה שם ברבע האחרון. בסוף הם בנויים על ריצות ספציפיות, על בליץ מסוים, ואני לא יודע אם זה יכול להחזיק בשלבי נוקאוט, שזה כבר, ארצות הברית מן הסתם, זה משימה מאוד קשה, אבל באופן כללי, זאת נבחרת שהיא קצת בנויה על, על הריצות האלה ועל ההברקות של החמש דקות, שעכשיו אתה עושה 25 ומנסה לגמור משחק.
באמת יש שם את ההבלכות האלו שוב של כמה דקות טובות, אבל בסופו שעברנו לסרבי, מה שראינו זה פונטקיו ביום פנומנלי, שבאמת הכל נכנס, בעיקר ברבע האחרון הוא קלה שם, אני לא זוכר כמה נקודות, אבל הוא פשוט, כל זריקה שלו נכנסה, וג'י-ג'י דאטומה, שאיזה כיף.
איזה אגדה.
איזה כיף להגיד על השחקן הזה שהוא כאילו היה לו חלק ענק, גם במשחק הזה, וגם במשחק האחרון, הוא קלה בסך הכל בשני המשחקים האלו 26 נקודות, אבל במשחק הזה, בקאמבק מול הסרבי,
הדקה לסוף רבע שלישי, הדקה הוא קלה 8 נקודות.
הוא פשוט החזיר במו ידיו.
אני רק חייב למי שפספס, קודם כל שיחפש ביוטיוב את הדקה הזאת, הסלים של דאטומה זה לא הסלים, אתה יודע, שהוא מקבל קאץ' אנד שוט בלי מגן לחצי מרחק, מה שהוא עושה בעיניים עצומות. מעבר, שלשה במעבר, תוך כדי כדרור, אחרי זה הוא מחטיא שלשה, מקבל עוד משחק כמו שסטפן קרי, תמיד מחזירים את הכדור, דופק את השלשה שנייה אחרי שהוא החטיא, ועוד איזה הליכה ללאפ מרשים, באמת זה מדהים מה שהוא עושה בטורניר האחרון שלו למבחרת איטליה.
במשחקים, כן. אבל נראה לי שווה, אנחנו כל הזמן אומרים, איטליה זאת נבחרת לא מוכשרת, אפורה, אבל פונטקיו זה הכוכב הכי גדול שהיה שם כבר
הוא חריג בנוף בנבחרת הזאת.
זה מטורף לראות את זה. כשהוא היה באלבה ברלין, אני לא חושב שמישהו ציפה שהוא יהפוך לכזה כוכב ענק, מן הסתם כשהוא היה במילאנו חילק מגבות שם, וזה מטורף לראות את הפריחה שלו, שרק מכל טורניר וטורניר הוא רק נעשה גדול וגדול יותר.
ואם מדברים על פורוורד ומילאנו, אז רק מילה לדעתי חובה להגיד על ריצ'י, שבאמת מספק טורניר.
כן.
אנחנו לפני איזה חודש דיברנו בפודקאסט שלנו, דיברנו על זה שמירוטיץ' מגיע, ודיברנו על כמה גבוהים יש שם, על כמה שחקנים בעמדות ארבע, ואמרנו, זה התחלק בין מירוטיץ' למלי, וציינו את ריצ'י, ואמרנו, בסדר, ריצ'י אבל לא חלק מה...
כן.
הוא לא חלק מהמשחק
פה. וגם אני יכול להגיד שהיתרון שלו שאולי הוא גם יכול לשחק בעמדה שלוש.
נכון, אז אמרנו, הוא לא חלק מהמשחק פה, אבל בטורניר הזה הוא באמת, הוא מדהים, הוא אחד השחקנים הכי טובים במבחרת האיטלקית, הוא עולה מהספסל, הוא משכיח את הדקות הנוראיות של פולונרה, שפשוט טורניר מזעזע לדעתי. ואיזה כיף כאילו לראות שחקנים כאלו שאתה לא מצפה, ושחקנים שאתה אנחנו מכירים כבר לא מעט זמן, כן. אבל אנחנו אף פעם לא באמת ראינו מהם, והוא לגמרי מוכיח שמגיעות לו דקות יורוליג בעונה הקרובה.
יפה, אז לאיטליה יש נבחרת, והיא נבחרת ממדינה יחסית קטנה, ביבשת אמריקה, שמעתם עליה, ארצות הברית, USA of America, USA of America, US, כאילו...
United States of America. כן, זה היה נכון.
זה היה נכון.
נכון, 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 בלבלתי את עצמי. אז המדינה הקטנה הזאת עם 300 מיליון התושבים, אגב, נדבר, נגיד את הנתון אחרי זה של סלובניה, ליטא וכמה, וסלובניה, ליטא ולטביה ביחד, פחות מ-7 מיליון תושבים, אז ארצות הברית עם פי 200 מיליון ממנה בערך, מגיעה לרבע הגמר, אחרי ההפסד אתמול לליטא, אני חייב להגיד משהו לכאורה, 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 לא יודע עד כמה הם רצו לנצח, זה כבר אני אולי מניח פצצה על השולחן.
אתה חושב שהם הפסידו בכוונה?
אני לא אומר שהם הפסידו בכוונה.
בגלל קנדה, אתה אומר. למה?
קודם כל, גם בגלל לא לקבל את סרביה ולקבל את איטליה, שעדיף, כנראה.
לא בטוח, לא יודע, כאילו אולי.
עדיף.
אבל לא יודע אם ארצות הברית חושבת עם ראש של כאילו...
קשה להאמין.
ארצות הברית הגיעו למשחק הזה שהם ידעו את מי הם מקבלים אם הם מנצחים או מפסידים.
אבל זה לא מנטליות אמריקאית, אתה מבין? הם מגיעים לטורנירים, אומר את זה ברצינות, אפילו לא בנסם לרדת עליהם.
כן, להפסיד משחק בשבילם.
אני לא אומר שהם הפסידו בכוונה.
לא, לא אומר בכוונה. אני אומר, הם לא חושבים אפילו על מי הם הולכים להסתכל. הם לא יודעים.
מה לא חושבים? אנטוני אדוארדס. מה, ברור שהם...
לא, לא אכפת להם. אנטוני אדוארדס לפני במשחק הכנה נגד יוון לפני האליפות, הוא לא יודע אפילו שהם עוד 10 ימים יפגשו אותם שוב. אתה מבין? הם כאילו לא אכפת להם מי...
לא, אבל לא, רגע, 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 סבבה, מקבל.
אני רק אומר את
מי הם עומדים לפגוש ברבע הגמר, הם ידעו.
לא, ברור, אבל אני אומר...
במקרה שניצחון הפסד.
ברור, חד משמעית. אני פשוט אומר, לא אכפת להם מי זהות היריבה, כי הם בראש של, אנחנו ארצות הברית, אנחנו הולכים לזכות פה, אנחנו גם ככה צריכים לנצח את כולם.
כן, בדיוק.
אז כאילו, מה אכפת לי? הם ירצו
לנצח. רק אולי דלה פצום, אבל זה הלכורה שלי.
מה שכן,
אהבתי את הלכורה.
מה שכן, בסופו של דבר, יצא משהו שהם כן שמחים ממנו מעבר לאיטליה ולא סרביה ברבע, יצא שהם לא יכולים לפגוש את הקנדים בחצי גמר. הם יכולים לפגוש אותם רק בגמר.
זה יכול להיות רק בגמר.
ואם הם היו מסיימים ראשונים, אז הם היו פוגשים אותם בחצי.
גאונים.
שבסופו של דבר הם יוצאים מרוצים. אני חושב שגם כל הדבר, מה שקרה את מולמוליטה, בסופו של דבר, נכון, קצת מוריד מהכבוד האמריקאי, אבל זה בא בול בזמן. ושוב, מעבר לזה שזה סידר להם באמת הגרלה יותר נוחה, זה הגיע בזמן הנכון, כי עכשיו הם מבינים, אוקיי, כבר מול מונטנגרו לדעתי הגיע הבום הראשון, כשהם הבינו, אוקיי, יש פה נבחרת לא כזאת טובה ואנחנו לא מצליחים לפרק אותה, אבל מול איטה זה היה אחרי 20 הפרש בסיום הרבע הראשון, הם הבינו איפה הם נמצאים לדעתי, וזה אחלה בומבה לקבל לפני שלבי הנוקאוט.
כן, ודי ברור מה משותף לשני המשחקים האלה של מונטנגרו וליטה, וזה גם מה שאיטליה צריכה לנסות להגיע אליו, וקשה לראות את זה קורה, וזה השליטה בריבאונד התקפה מול ארצות הברית.
בכלל בריבאונד.
בכלל בריבאונד, אבל נגד מונטנגרו, לצורך העניין, הריבאונד התקפה מתחת לסל של ארצות הברית, כאילו, זה היה 23-23, 50%, וגם נגד ליטה זה היה 18-18, שזה מספרים מטורפים, במיוחד, כאילו, ארצות הברית, אתה מצפה שיהיו הכי גדולים וחזקים והכי דומיננטים מתחת לסלים, אז לא בהכרח. ואני, באמת, אני בספק שלי, אתה יכולה לעשות משהו כזה, כי פשוט...
איטליה,
סליחה.
כן.
כי הרמת ביצוע של ארצות הברית בהתקפה כל כך גבוהה, שאתה צריך למצוא דרך, עוד דרכים לעשות נקודות בצד שלך, ובלי ריבונד התקפה זה כמעט בלתי אפשרי נגד ארצות הברית כנראה.
זו באמת נבחרת שלא, היא לא מתאימה במאץ'אפ לארצות הברית, לעומת מונטנגרו וליטה שיש להם שני נפילים מתחת לסלים, שבאמת שלטו בקטע לא נורמלי בריבונד ובכלל בתוך הצבע, ואני חושב שאיטליה פשוט אין לה מה להציע בדבר הזה. שוב, כן, מלחמה והכל, אבל בסופו של דבר, כשאתה לא יכול לנצל את הנקודת חולשה, את הנקודת תורפה הכי מובהקת של הנבחרת האמריקאית, קשה לראות אותם מהווים יריב באמת לאורך משחק שלהם.
אני חושב שאיטליה, מה שהם צריכים לעשות זה קודם כל, חייבים לשלוט בקצב, וכשאני אומר לשלוט בקצב, זה להוריד את הקצב, כי ארצות הברית מתים על משחק הריצה, והם הפגינו יכולת מטורפת בפייסברק, במונחים האלה, לאורך כל הטורניר, יש להם אפילו לדעתי משהו כמו 100 ומשהו נקודות, אני כבר לא עקבתי, אבל אחרי איזה 2.5 משחקים עליהם 70 נקודות בריצה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, איטליה זה נבחרת שבאמת אוהבת ללכת חזק מאוד לריבאונד להתקפה, ואוהבת לנקודות מהדברים האלה. ופה אני לא יודע עד כמה זה יתאים, כי אם אתה הולך באמוק לריבאונד להתקפה, כשיקחו עליך את הריבאונד,
ירוצו
עליך בקלות.
מצד שני, אמרת לעת משחק, אבל אנחנו גם דיברנו עכשיו על זה שהדקות הכי טובות של איטליה באו כשהם באו בריצה.
נכון, אז יש פה איזושהי סתירה שאני חושב שהיא לא יכולה לצאת לפועל.
בדיוק, אז...
זה הסיכום של איטליה לא טובים בכלל.
כן, טוב, מסכים, כן, לגמרי.
יפה, אני רוצה עוד, אני רוצה עוד הרחבה לארצות הברית. בינתיים מה שאני מקבל מהם זה שאני לא יודע, אני לא בטוח ב-100% את מי אני מקבל למשחק, למעט אולי אנטוני אדוארד שאתמול גם נתן משחק מטורף. אני לא יודע אם אני שם ג'יטונים על מישהו אחר שאני עכשיו אומר רבע גמר, בוודאות הוא מגיע חוץ מאנטוני אדוארדס, ואולי זה יכול להדליק נורה אדומה אצל סטיב קר והצוות.
עד עכשיו פשוט אין שם באמת, הוא כאילו לבדו עושה מה שהוא רוצה, וגם הוא כאילו מגזים, אבל יש לו את זה, הוא פשוט טוב בזה, אז הוא לוקח כמה שהוא רוצה, מאיפה שהוא רוצה. אבל חוץ מזה באמת, נראה לפעמים קצת חוסר חשק. נגיד ברנדון אינגרם זה שחקן שברמת הכוכבות, הוא טופ 3 בנבחרת הזאת, הוא הגיע כמישהו ש... אבל נראה שהבן אדם לא מעניין אותו, גם כשהוא על הספסל, גם כשהוא על הפרקט, זה פשוט... נכון שיש לו תמיד, זה הפרצוף שלו, הוא נראה לא מתעניין, כי זה ככה הוא נראה. אבל באמת, במשחקים עצמם הוא... הוא לא נראה שהוא מגיע. השחקנים היחידים שאני יכול עוד לציין טובה, כמובן אוסטין ריבס שנותן דקות טובות מהספסל, טייריס אלי ברטון שזה שחקן שאני אישית מת עליו, ובאמת הוא עולה מהספסל והוא מנהל משחק בניגוד לג'יילן ברנסון, שאחלה ברנסון יודע לעשות, לייצר נקודות, אבל אלי ברטון באמת דואג להכניס את החברים לאדול המשחק, שזה משהו שהאמריקאים צריכים. והדבר הכי רע בארצות הברית עד עכשיו, שגם לדעתי השפיע עליהם מהחצי גמר, זה איך שהם נראים הגנתית. פשוט נבחרת חלשה הגנתית, לא מצליחה להסתדר גם בצבע, גם... זה אפילו לא עניין של הריבאונד התקפה, זה עניין של כשהם מתחילים בהגנה אישית, שחקן עובר שחקן, כאילו הרכז הוא לוקח את השחקן שלו וזהו, וכאן זה מתחיל להתפרק בצורה, ובגלל זה הליטאים קלו אתמול באחוזים טורפים, אבל הם קלו באחוזים טורפים כי אולי מלא זריקות חופשיות, זה לא כי הם קלו מלא זריקות קשות, נכון, קוזמינסקה עשה לו בסוף איזה כליה, אלוהים ישמור, אבל באמת האמריקאים לא שומרים טוב, הם רק, שוב, בדקות של הקאמבק, פתאום אתה רואה את אנטוני אדוארדס בטירוף לוחץ את הכדור, אבל זה משהו שאתה צריך לראות מההתחלה. אני חושב שזה משהו שעכשיו כשמבינים שזה win or go home כל משחק, אנחנו נראה איזשהו שיפור פה.
ועוד איזה נקדוטה קטנה שצריך לדבר עליה, זה פאולו בנקרו, שבכלל היה...
שסירב לאיטליה.
סירב לאיטליה, אבל באיטליה היו בטוחים איזה שנה וחצי שהוא ישחק אצלם בטורניר הזה, כי בסוף 2021 הוא כבר דיבר על זה, אני רוצה לשחק באיטליה, אני רוצה, זה היה לפני... לפני שהוא נהיה...
גם אמרו שהיו דיווחים שפוצקו ממש טס אליו, אם אני לא טועה לאורלנדו, וניסה לשכנע אותו.
זה פספסתי, אבל נשמע הגיוני. אז זה אחלה פיקנטריה, באיטליה שם פגועים ממש מכל הנושא הזה, והוא זה שהיה אמור להיות הכוכב שלהם, ובסוף הוא עוד שחקן בארצות הברית, צריך להגיד.
יפה. אז בואו נעבור ליום המשחקים של יום רביעי. המשחק הראשון, בשעה 11:45, גרמניה, שביחד עם ליטא, היחידה המושלמת בטורניר עד כה, מול הסינדרלה הכי גדולה אולי בהיסטוריה של, של אופה, מי שאתם שומעים את זה, הרד פה, נתנו
פלי
על ההמנון הלטבי, לא פחות ולא יותר. זה תודה לעומר שרבי שארגן את, את הדברים האלה. אז לטביה היא פשוט, מה אנחנו רואים ממנה בטורניר הזה? מה? תסבירו לי.
באמת קשה להסביר את התופעה הזאת. אני כאילו, יצא לי הרבה לחשוב על... ההשפעה של ההיעדרות של פורזינגיס על, על הנבחרת הזאת, כי אני חושב, כאילו, אני באמת, קשה לי לראות כמה טוב, זה היה יכול להיות יותר טוב אם הוא היה משחק.
אני, וואי, אני חייב להגיד שאני לא מסכים איתך, וגם יש לי, וגם יש לי הוכחה.
אתה בטוח שזה לא יהיה, שזה לא היה טוב עם פורזינגיס היה בפנים?
ברור, גם יש לי הוכחה בפרק, שהיה אחד הפרקים בהכנה עם דני, אז דני אמר, אין להם כלום מלבד פורזינגיס, ואני לא רואה אותם עושים כלום. אמרתי לו, תשמע, אני מסכים איתך, הם לא עברו את קנדה וצרפת, אבל דווקא אני ראיתי את וושינגטון העונה הרבה פעמים, ושפורזינגיס לא שיחק, פתאום שחקנים אחרים פרחו, זה יכול להיות אותו סיפור בלטביה, וזה מה שקרה.
זה מה שאני אומר פחות.
ודאי אני חסר מושג, כי אמרתי שהם לא עברו.
אתה לא חסר מושג.
כמו כולם.
מי אומר שהם יעברו?
זה מה שאני אומר פחות. אני אומר, אם הוא היה, אני לא רואה את זה היה טוב יותר.
אוקיי, חשבתי שאתה אומר שהם היו הרבה יותר טובים אם הוא היה. אוקיי, אז אנחנו מסכימים בעצם.
פשוט המשחק שלהם בנוי על כל כך, על... פשוט בנוי על זה שאין כוכב. זה משחק שבנוי על זה שאין כוכב, כי המשחק פשוט, הכדור עובר מיד ליד, בלי כדרור אפילו.
כוכב זה overrated במשחק, בקבוצת כדורסל.
נראה שבמונדו בסקט הזה אנחנו מקבלים איזה תשובה על הגדרת הכוכבות בנבחרות, כי גם ליטא בלי סבוניס, וזה לא המקרים היחידים שאנחנו רואים שנבחרת בטורניר פיבה נגד דברים כאלה. זה הרבה יותר משמעותי מכל כוכב שמגיע או לא מגיע, ולטביה זה דוגמה קיצונית.
באמת מדהים, כדורסל שאתמול זה הגיע לרמה אחרת מול ברזיל, מה שהם עשו שם. היו שם באמת, אפשר לקחת איזה 10 הילייטים מהמשחק הזה.
תראו, תראו את התקציר.
של מהלכים מדהימים. לא מורידים כדור לרצפה, 5 מסירות תוך 3 שניות מגיעים ללאפ, מגיעים לדנק. ושוב, מה שיפה זה שזה מגיע משחקנים שהרבה מהם אנחנו בכלל לא שמענו עליהם לפני הטורניר. אם זה ז'אגרס וגרזוליס הזה שפתאום... פורוורד די נמוך, לדעתי הוא איזה 2-0-2-2-0-3, אבל הרבה פעמים הוא משחק הגבוה, לשמיץ זהו כמה פעמים בעת עבירות, והוא פשוט עושה בית ספר, לא משנה מי עומד מולו, וגם כשהם, שוב, גם בתוך הטורניר, אחד הכוכבים הגדולים שלהם, ברטנס,
דייריס, הגדול.
דייריס ברטנס
יש
גם...
יש הרבה שמתבלבלים שחושב שהוא הקטן, הוא הגדול.
כן, אז הוא גם נפצע, וזה מטורף, והם עדיין ממשיכים פשוט לעשות מה שהם רוצים, וגם מה שיפה, נגיד בניגוד לנבחרת איטליה, אנחנו רואים את הנבחרת הזאת מצליחה מצד אחד לעמוד בצורה מאוד יפה מול נבחרות גדולות ממנה. מול קנדה זה לא עבד, אבל גם מול צרפת וגם מול ספרד, שזה כמובן יסתיים בסוף עם ניצחון. אבל מצד שני, גם כשהם עומד מול נבחרת שבוא נגיד לפני המשחק מול ברזיל, היינו אומרים זה משחק שנראה די שוויוני פחות או יותר, אז היא גם יודעת לקחת את השליטה ולהיות דורסנית כשצריך. שזה משהו שדעתי, נגיד, איטלקים, טוב, איטלקים, אז הוא לא רוצה להכניס את האיטלקים לפה, אבל אני חושב שזה מה שמדהים, שיש לה גם מצד אחד, היא יודעת לשחק כאנדרדוג מובהק, היא יודעת איך להתמודד, לוקה בנקי יודע בדיוק לנצל את נקודות החולשה של, של היריבה, ומצד שני, שוב, משחק אתמול כמו מול ברזיל, לעבור את 100 נקודות מול נבחרת, שעד המשחק הזה הייתה נראית טוב מאוד.
אני חייב להגיד, קודם כל לוקה בנקי, הזכרת אותו, זה באמת סיפור אדיר, אנחנו זוכרים אותו מ-2014, מנס מילאנו, אימנת מילאנו, הלוזר הגדול אולי של השנה הזאת, ולא עשה, היה קצת עוד עם מילאנו ביורוליג, קצת אחרי זה עם במברג אם אני לא טועה, ומאמן שהוא יורוקה BCL-י כזה ברמה הזאת, ופשוט אתה רואה אותו בטורניר הזה, קודם כל אני חייב להגיד, נראה הרבה יותר פרשי ממה שאני זוכר אותו.
נראה שמח.
נכון? ודבר שני, אני גם רואה את הנאומים שלו בחדר הלבשה אחרי הניצחונות הגדולים, הוא פשוט מעורר השראה, איך שהוא מדבר אליהם, הוא חייב להגיד, הוא איטלקי, הוא לא לטבי, וזה פשוט מדהים, איך שהוא נראה לטבי לכל דבר מהבחינה שהוא נראה קשור אליהם, וזה דבר ראשון, ובאמת הכדורסל שהם מציגים, כמו שעמית אמר, פשוט, בלי יותר מדי תרגילים מסובכים, חדירה והוצאה, מסירות בלי סוף, עד שמגיעים לשחקן הפנוי, ובסוף כולם יגעו בכדור. ואני חייב עוד כמה מילים, גם גרז'וליש, החלק שלו מעבר לנקודות, מול היה לו אומנם 24 נקודות, אם אני לא טועה, אבל מעבר לנקודות, הוא כל כך משמעותי, כי הוא גוף גדול, והוא ענק. חוסם, ויש להם כל מיני שוטרס ותרגילי יציאה לחסימות, קלעים לחסימות, על חסימות, סליחה, ובשורט רול שלהם, שהוא מתגלגל, מקבל כדור, הקבלת החלטות שלו, תמיד למי למסור או לזרוק, תמיד, כמעט מושלמת, וצריך להגיד, הוא היה בטרנטון נגד הפועל תל אביב, עם 4 נקודות למשחק או משהו כזה ביורוקאפ, גם הוא, גם ז'אגרס, שנתן בית ראשון יותר משמעותי והיה מטורף, זוריקס, שחקנים באמת אלמוניים, שבאמת מציגים פה כדורסל יפה, אבל צריך להגיד, מהצד השני עכשיו הולכים לקבל, לא רוצה להגיד את היריבה הכי איכותית שהם פגשו עד עכשיו, כי הם פגשו יריבות איכותיות.
נראה לי, הנבחרת הכי מרשימה.
הכי מרשימה, אבל לא יודע אם הכי איכותית.
כן.
וזאת נבחרת גרמניה, שכמו שאמרנו שהיא מושלמת עד כה בטורניר, והאם היא מסוגלת לעשות את הצעד הזה, את הסטפ-אפ הזה, ונצח גם את גרמניה ולהפיל לחצי הגמר?
אני כאילו לא חשבתי שהיא מסוגלת לנצח לא את צרפת, לא את ספרד ולא את ברזיל, וכאילו כל אלה הייתי כזה, טוב, זה עכשיו נגמר, זה עכשיו זה.
אני כמובן הפניתי לגרמניה, כלומר, האם גרמניה גם יפלו במוקש הזה?
אז אני אומר, אני לא רואה אותם מנצחים גם את גרמניה, אבל אני אומר, נשמע שאני, אין לי מושג, אבל גרמניה פשוט באמת, אני חושב שמעבר ל... אתם יודעים, יש שם כוכבים, יש שם משחק שכיף לראות, אבל אני חושב שמה שכל כך עובד בנבחרת הזאת, זה שהשחקנים שם... יש כל כך הרבה שחקנים שממלאים תפקיד מסוים בקבוצות שלהם, למשל, לא יודע, טימן, לצורך העניין, שמגיעים לנבחרת, והתפקיד הזה הוא די זהה, הם כבר יודעים, הם נכנסים למשבצת הזאת שלהם, כבר רצים ביחד, שרודר יודע להיות הכוכב כשהוא אוהב את הכדור גם, לא צריך יותר מדי זה, וכל זה בלי פרנץ וגנר, וכל אחד שם יודע פשוט בדיוק מה הוא עושה, וזה לא רחוק ממה שהוא עושה בקבוצה, אז זה מתחבר מעולה.
כן, זה פשוט נבחרת שבאמת רצה כבר המון שנים ביחד בשוב. מאוד דומה, הסגל שלה מאוד דומה, לפעמים יש פה שחקן מצטרף, שחקן שלא מגיע, אבל סגל באמת מאוד דומה. אני גם חושב שבניגוד לשאר הנבחרות, שסיימו ראשון לזה, היא באמת תוגמלה בהתאם, עם כל הכבוד ללטבים, ואני באמת חושב שהם עושים עד עכשיו טורניר פנומנלי, זה באמת, הם קיבלו את ההגרלה הכי נוחה על הנייר שיכולה להיות. ואני חושב שגרמניה באמת, קשה לי לראות את הלטבים עומדים מול הגרמנים, אני לא חושב שעד עכשיו הם עמדו, הם לא שיחק, נכון, צרפת וספרד, שתי נבחרות שעל הנייר חזקות מאוד, אני לא חושב שעד עכשיו עמד, לא היה להם מאץ'אפ של קו אחורי חזק כמו שיש לגרמנים, גם לספרדים, גם לצרפתים, זו הייתה החולשה המובהקת שלהם באליפות הזאת, עכשיו יש להם הכוכב של הגרמנים, שזה דניס שרודר, שפשוט כל פעם שהוא לובש את החולצה שנבחרת גרמניה, הבן אדם נראה כמו טופ 10 שחקנים כדורסל בעולם, ואיתו, ועם מאודו לא שנותן יופי של טורניר, ואובס שקולע את הכליות שצריך, קשה לי לראות אותם באמת מתמודדים עם הנבחרת החזקה והמאוזנת הזאת.
אותי מאוד מרשים, הקו הקדמי גם של גרמניה, ברור שרודר אדיר והוא השחקן הכי טוב של גרמניה, אבל דניאל טייס ומו וגנר ויואנס פוטמן נותנים באמת טורניר אדיר, ואתה מרגיש שאין באמת ירידה דרסטית כשהמחליפים עולים בקו הקדמי, בערך זו אותה שיטה, בערך זו אותה רמה פחות או יותר, ובאמת גורדון הרברט, שצריך גם להגיד, אתמול הייתה...
מה היה עם שרודר?
כן. אתה רוצה להרחיב?
דבר, תספר.
אז היה כמובן אתמול נגד סלובניה, בשלב שסלובניה כבר עולו 5 הפרש ברבע הראשון, כמדומני, ריב בין שרודר להרברט, שהרברט כבר רצה להתחיל את הטיימאוט, הוא צודק, הוא רוצה כאילו לדבר, יש לו זמן מוגבל. ושרודר עדיין התווכח שם עם טייס, ואז הרברט המאמן סוג של נגע, ספק נגע, ספק...
כן, כאילו דחף אותו כיוון הכלכל ואמר כן. לו סי דאון.
ואז שרודר אמר לו בחיים, כאילו, אל תחוף אותי ככה, ואז שם דין ודברים, ומאז, אמנם סלובניה קצת ברחו, אבל כמה דקות לאחר מכן, גרמניה פשוט התפוצצו עם הצגה של שרודר, וכמה שאני ראה שיש איזה קלש בין שרודר לטייס, בסוף הוא נתן לו שם אסיסטים לאליופים, על ימין ועל שמאל. הנבחרת הזאת חזקה, גם כדורסל ווייז, גם מנטלית, ונראה שהיא מסוגלת להגיע עד הסוף, ואני חושב שבאמת היא נבחרת מאוד חזקה, ובמאצ'אפ הזה יהיה מעניין לראות אותה, ואני חושב שיש לה יתרון מובהק, כמו כולם. זהו, יש לכם משהו עוד להוסיף על גרמניה, לפני שאנחנו עוברים הלאה?
סתם שהחלוקת דקות שלהם מהיפות שראיתי. רק 4 שחקנים מעל 20 דקות, זה עכשיו קשור גם לזה שלא היה צריך להתאמץ יותר מדי עד עכשיו.
מפרקים עד עכשיו.
אבל... נכון, ההפרש הכי נמוך שלהם בטורניר, עזבו, שם את אוסטרליה בצד, שגם שם היו מאוד טובים, זה נגד יפן דווקא, 18 הפרש, כל השאר זה 20 ומעלה.
אבל זה גם אומר שהם מגיעים רעננים, וזה יתרון גדול.
לגמרי. בהמשך היום, ביום רביעי, לדעתי הבונבוניירה של השלב רבע הגמר, נבחרת קנדה נגד נבחרת סלובניה ב3.5, צריך להגיד כל חצי הגמר אם אני טועה במנילה, נכון? תקנו אותי אם אני טועה?
כן, כולם בפיליפינים.
בפיליפינים במנילה, אז יום רביעי 3.5, קנדה נגד סלובניה, קנדה שהיו אתמול לירים במשך 3 רבעים, מהקבוצה אולי הכי מרשומה בטורניר, לקבוצה שהולכת הביתה, שזה מדהים איך הדינמיקה של הטורניר הזאת משתנה, בסוף עמדו במשימה, פוגשים את סלובניה ואת לוקה דונצ'יץ', ווואו, זה מאץ'אפ באמת מטורף, באמת מטורף.
כן, מטורף, אבל אני מההתחלה, כאשר אני נבחרת סלובניה, זו נבחרת שאני, שוב, אני חולה על לוקה דונצ'יץ', אני חושב שהדברים שהוא עושה על המגרש זה דברים שלא ראינו, ואני לא יודע מתי נראה פעם הבאה, אבל בסופו של דבר הוא כל כך לבד שם, וחוץ מבמשחק באמת מול אוסטרליה, שזה היה המשחק הכי מרשים של נבחרת סלובניה בטורניר, אנחנו, ששם מה שקרה זה שפשוט כל השחקנים, כל שחקני המשנה הגיעו, ולוקה לא היה צריך לעשות הכל על עצמו. אם זה לא קורה, ואני לא חושב שזה יכול לקרות בכל יום נתון, אז פשוט לנבחרת הזו אין סיכוי לנבחרות כאלו חזקות, כי באמת לוקה דונצ'יץ' יכול לעשות המון דברים, אבל בנבחרת קנדה, למרות, עוד מעט נגיע לשני המשחקי, המשחק וחצי נפל שהיו לה עכשיו בשלב הבתים השני, יש להם שומרים אדירים שיוכלו להטיש את לוקה, להתחיל עם דילון ברוקס ואז לעבור ללודורט, ואני לא חושב שאפילו הם יצטרכו במשך משחק שלם להביא עליו טראפים, כי באמת יש שם שחקני הגנה אדירים, וכשהנבחרת הזו באמת רוצה קנדה, אנחנו ראינו את זה בשלבים מסוימים מול צרפת, אנחנו ראינו את זה בשלבים מסוימים אתמול מול ספרד במאני טיים, שהנבחרת הזו רוצה, יכולה לשמור בצורה מדהימה, ואני חושב שזה יהיה הזמן שלהם לעשות את זה מול לוקה דונצ'יץ', ואני חושב שזה לא יהיה משחק צמוד.
זהו, אז באמת אני רוצה להמשיך את הנקודה שלך, ולוקה דונצ'יץ' באמת זה הסיפור במשחק הזה, ואיך קנדה ישמרו, אני רק רוצה לקחת צעד אחורה לסלובניה, במשחק אתמול מול גרמניה, גרמניה פשוט החליפו עליו, גם אם זה היה טייס וגם אם זה היה מור וגנר, ואמרו, מה שיהיה יהיה, תנסה לנצח ככה, ולעומת זאת, במשחק הקודם של סלובניה,
אוסטרליה,
כן. אוסטרליה כל הזמן שלחו טראפים, עוד לפני שהוא עבר את החצי טראפים, כל הזמן, וחטפו שלשות מהשחקנים, מהצוות המסיע, שגם עליו נדבר בהמשך, שהיו כל הזמן פנויים, אז אני די מסכים עם עמית בבחינה הזאת, שאומר שבאמת קנדה לא צריכים את הטראפים האלה, יש להם שחקני גם מספיק טובים, דילון ברוקס,
לודורט,
כל מיני כאלה, גם ארג'ה ברית יכול לתת כמה דקות, יכולים להסתדר איתו בהגנת אחד על אחד ולהחליף על הכל, אבל אני רוצה לדבר על מישהו אחר בקנדה, שי גילג'ס אלכסנדר, שנותן טורניר, לדעתי הוא השחקן הכי מרשים בטורניר, יותר מלוקה אפילו.
הוא השחקן, טוב, חוץ מלוקה, הוא השחקן הכי טוב בטורניר.
נכון, ובאמת אתמול, מה שהוא עשה גם בקליות העונשין הלו, 14-16 מעונשין ועונשין קלאץ', שהכדור לא נוגע בטבעת, וזה מראה לך על כמה קרח בברידים, וגם הקליעה מחצי מרחק מגידור שם שהייתה מאוד דרמטית, והמהלך ההגנתי שהוא גרם לחטיפה שם בסוף נגד ספרד, הכל עליו, כל מה שקנדה עושים בהתקפה עליו, הוא פשוט נראה השחקן הכי טוב שלהם, הוא כנראה ימשיך להיות השחקן הכי טוב שלהם, ולדעתי הם די תלויים בו מבחינה התקפית בטח.
כן, זה כרגע נראה ככה, כי המספרים מדברים בעד עצמם. כשהוא לא מגיע, הרבה יותר קשה, וגם קנדה זאת אמנם נבחרת, כי יש לה הרבה שמות גדולים, אבל בסוף, בהתקפות, אתה רוצה את הכדור של שי, גם ברגעים המחרים, זה יהיה רק אצלו. אז במובן הזה, יש איזה דמיון מסוים לסלובניה עם הטוטליות של דונצ'יץ', אז פה אמנם זה קצת יותר מחולק, אבל גם שני הכוכבים הכי גדולים של האליפות הזאת נפגשים. ואני רוצה לראות האם קנדה, האם... אתם יודעים, זה עדיין טורניר ראשון של, כאילו מעמד אמיתי ראשון של רוב השחקנים שם בטורניר נבחרות. סלובניה כבר זכתה, יש לה יורו בסקט, יש להם טורניר אולימפי מעולה. אם אני לראות אם יש לזה גם משמעות, כי יכול להיות, זה מסוג הדברים שאנחנו לא חושבים עליהם ככה ברגיל שאנחנו מגיעים לדבר על קבוצות, שמגיעות למעמדים, קבוצות כאילו עם כוכבים כאלה גדולים, אבל בנבחרות כשהם מתאספים ביחד ומשחקים ביחד פעם ראשונה במעמדים כאלה, אז כן, יכול להיות לזה משמעות, ואני מקווה מקווה שנקבל משחק צמוד. אני לא חושב שזה התפרקות מוגזמת של סלובניה, אבל בוא נראה.
צריך להגיד שביחס לחמישייה המאוד מרשימה שלהם, הספסל שלהם די אפור, כי יש להם את לו דורט ואת ניקיל אלכסנדר ווקר שעולה מהספסל. חוץ מזה, זה הרבה שחקנים כאלו שלא... שחקנים לא מרשימים, ובאמת רואים את הבדלי הרמות ברגע שהרבה מהם עולים. גם אתמול היה להם הרבה מזל, צריך להגיד, מול ספרד ברבע האחרון. דילון ברוקס זה לא שחקן שקולע שלוש שלשות ב-100% ברבע האחרון.
לא ב-NBA לפחות.
ונכנסו לו הכדורים בצורה מטורפת. אמרתי, כתבתי שאולי כשהוא לובש אדום עכשיו, יוסטון עם ה-80 מיליון, אז הוא פתאום מתחיל להיות שחקן טוב. שחקן התקפי טוב, סליחה, כי שחקן
הגנת
המידע לו. אז כן, שוב, אני חושב שמול סלובניה זה פחות יהיה בה, כי באמת סלובניה דעתי נבחרת חוץ מלוקה.
אבל אתה מגזים, כי מייק טובי ופריבליץ' גם צריך לתת להם את הכבוד שלהם, כי נותנים, זה שהם ליד לוקה זה מעלים אותם, אבל שניהם נותנים טורנירים מעולים.
איזה פריבליץ', קלמן?
כן, לא בינה.
הוא לא נותן טורניר מדהים.
הסט שלו, מייק טובי מעולה לנבחרת הזאת, והשלושה ביחד, זה כלים יפים מאוד.
אבל אני חושב שהעניין פה באמת יהיה שברגע שהם לא יביאו את העזרות, כמו שראינו מול אוסטרליה, ברגע שיש שחקנים שמסוגלים להתמודד לבד עם לוקה, אז לא יקרה מה שקרה מול אוסטרליה, שכל השחקנים ייכנסו למשחק, כל שאר השחקנים ייכנסו למשחק מזה שהם יהיו כל כך חופשיים. בתחילת המשחק, אגב, אתמול נגד
גרמניה.
נגד גרמניה, אז באמת זה היה נראה רע מאוד, כי לוקה פשוט קלה שם איזה 8 נקודות תוך 2 דקות מזה שהוא פשוט לקח את השחקן שלו, אבל העניין הוא שעכשיו לא יהיו לו שחקנים שהוא פשוט יוכל לטייל עליהם לסל.
אני חייב להרחיב בנקודה הזאת, ואני יותר מסכים עם שר בעניין הזה. אני חושב שאם היינו מסתכלים על לוקה לאורך הטורניר הזה, הוא לא טוב רק בגלל הסלים שהוא עושה, ורק בגלל המהלכים ההתקפיים שהוא עושה בבידודים שלו, אלא המון בגלל קבלת ההחלטות שלו, ולדעת למי למסור ומתי, והוא תמיד, זה לא משנה, גם אם יהיה הגנת אחד על אחד, וגם אם הוא לא עובר לגמרי את השחקן, תמיד יהיה את החצי עזרה הזאת, שתעזור מהסבסקים האלה, ומה, אתה יודע, ניקולצ'ים והורבטים של הסלובנים, ופה לוקם יודע לזהות החצאי עזרות האלה, ולתת את המסירה שאתה לא צופה אותה, ובסוף השחקנים שאמרתי, כלומר, אמרתי אותם ברבים, כי כאילו איזה שם קוד לשחקן אפור בנבחרת הסלובנית, אבל בסוף סבסק נותן לך שלשות מבחוץ, גם הורבט, במשחקים מסוימים, גם ניקוליץ', אפילו בהובלת הכדור מדי פעם, ואני לא מדבר על פרפרליץ' וטובי, שבמשחק נתון יכולים להגיע, וטובי מעולה בטורניר הזה, ואני חושב שהתפקיד שלו מאוד משמעותי, כמו גרז'וליש בלטביה, בשורט רול של סלובניה. אז אני חושב שזה לא רק נבחרת של לוקה, אבל אני חושב שאם הצוות המסייע כולו מגיע כמו שצריך, הם כן יכולים להיות עם קנדה.
לא, לגמרי. אני פשוט חושב שהצוות המסייע לא יקבל הזדמנויות כמו שהוא קיבל מול אוסטרליה. זה מה שאני אומר.
אוקיי. עוד נקודה על קנדה, אני רוצה לחזור קצת אחורה. במשחק אתמול, מתוך 88 נקודות, 68 נקודות היו של שגילג'ס אלכסנדר, דילון ברוקס וארג'י ברט. כל השאר 20 נקודות בלבד.
כן.
האם אתם חושבים שזה לא צריך להדליק איזושהי נורה דומה לג'ורדי פרננדז מהתרומה המספקת שהוא מקבל, הנוספת שהוא מקבל מהשאר הסגל?
אני לא יודע מה הוא יכול לעשות הרבה מעבר לזה, כי כשיש לך שחקן כמו שי שלוקח כל כך הרבה, בפוליום כזה גבוה, אז קשה לתת מקום לעוד אחרים, ואחרים שיקבלו זה השחקנים הגדולים יותר. אני לא יודע אם זה צריך להדליק נורה דומה, כי קנדה נבחרת שפשוט משחקת מעולה, וזה לא כמו סלובניה, לתוך העניין.
הוא כן מן הסתם צריך עוד קצת את קלי אוליני, כמו שראינו בחלק מהמשחקים בטורניר, שנותן את השלשות שלו, ודווייט פאוול שמסיים בתוך הצבע, ולוקח טריבונד ההתקפה, ועושה נקודות הזדמנות שנייה. מה רציתי להגיד? ברח לי. רציתי להגיד שבקטע הזה של הקו האחורי שנורא התבלט, בסופו של דבר גם זה מה שנתן את הניצחון מול הספרדים, כי אנחנו אומרים את זה פעם אחר פעם, מי שמנצח משחקים בדרך כלל, זה גארדים, זה שחקנים שיודעים לקבל החלטות עם הכדור בידיים בדקות המכריעות, וזה באמת ההבדל שלהם מהספרדים, שהספרדים בטורניר הזה לפחות, הכוכבים שלהם זה ווילי וחואנצ'ו
וסנטי
אלדמה, שחקנים פורוורדים וסנטרים, שחקנים שבדרך כלל לא מחזיקים את הכדור בידיים ולא יכולים לקבל את ההחלטות בצורה טובה כמו שעושים את זה גארדים, כמו שיש את שי וארג'י ברט בצד השני. ומה שהיה חסר גם אתמול בספרד, זה באמת, ברגעים האלו, שחקן כמו סרחיו יוי על המגרש.
או לורנזו בראון.
הוא לא, זה כמובן, אבל בתוך מי שהיה, חואן נוני, אז כנראה, עדיין לא ברמה של משחק של win or go home, לקחת במאני טיים את הכדור בידיים. סרחיו יוי פשוט, אני חושב שהוא לא שיתף אותו סקריולו, כי הוא לא שיתף אותו כל המחצית השנייה, אז הוא אמר לזרוק אותו עכשיו בדקה האחרונה, זה קצת זעם, למרות שאנחנו, כמו שאנחנו מכירים את סרחיו יוי,
סרחיו יוי,
הוא בהחלט יודע לעשות את זה בכל מצב.
יפה, אז אלה היו השני כלים, או היותר שלנו, על שלב רבע הגמר, ועכשיו הגיע הזמן לפזר פה כספים, ולהמר, חברים.
נשמע לי שכולנו נאמר אותו דבר.
אני לא.
לא בטוח, לא בטוח, עוד נכון הוא הפתעות אולי. בואו נתחיל שוב מיום המשחקים של יום שלישי. ליטה נגד סרביה.
יאללה.
מי עולה?
אני עם ליטה.
אני הולך עם הסרבים.
אני עם ליטה גם.
ידעתי, אמרתי, זה הדבר השונה היחיד שיהיה פה.
עשה לנו תרגיל.
אז נלך.
אני עושה קפיצה ליום רביעי, כי המשחק שמצטלב בחצי הגמר עם ליטה סרביה זה קנדה סלובניה, נכון?
כן.
קנדה נגד סלובניה. אני חייב להגיד שלפני הטורניר אמרתי שקנדה עושים כסף מול ארצות הברית בגמר. אני לא יכול ללכת, מרגיש שאני לא יכול ללכת נגדם עדיין, אז אני הולך עם קנדה.
אני גם עם קנדה.
אבל יהיה משחק צמוד. אתם מערים על זה? או שאתם חושבים שקנדה מרוויחים?
אני חושב שיגמר 10, 15.
אתם יודעים מה, בוא נגיד גם נזרוק תוצאה, קנדה בזה, או שמיותר?
אפשר, קנדה ב-6.
קנדה ב-11.
אני עם קנדה ב-3. ובליטה? אני עם ליטה בערכה.
ליטה זה נגמר ב-10 הפרש לליטה.
סרביה ב-4.
מעניין, יפה. נחזור ליום שלישי, איטליה נגד ארצות הברית. משאלת הלב שלי אומרת איטליה, כי אני מאוד אוהב אותם. מאוד אוהב אותם ואת המאמן שלהם, אבל זה הלב אומר והראש אומר ארצות הברית.
כן.
בכמה?
זה קודם?
ב-8.
ארצות הברית ב-17.
ארצות הברית ב-21.
יפה, ובחצי הגמר המשחק שתצלב במשחק הזה זה לטביה נגד גרמניה. האם סינדרלה תנעל את נעליה שוב?
לא.
נראה לי שלא. ואני עם גרמניה ב-15, נגיד.
גרמניה ב-12.
וואי וואי. טוב, אני הולך, אני גם אלך עם גרמניה, אנחנו כנראה נסכים פה, אבל ניתן פה משחק צמוד, גרמניה ב-5.
יפה.
יפה מאוד. היה ממש כיף, אני חייב להודות ולהגיד תודה, לפני שאתה תגיד תודה לערד, חכה, תירגע שם בפינה. חייב להגיד ולהודות לדני דניאל, ליורוזון האגדי, ולדורון אלת המגיש של פודקאסט סטרץ' פוד הנהדר. תמשיכו להזין להם בעתיד, יש שלבים של BCL ויורוקאב וליגות מקומיות באירופה שהעתידות עוד לבוא. אז תודה רבה שנתתם לנו את הבית שלכם להתארח בו. כמובן גם תודה לעומר שרבי, שמעבר לזה שהוא השאיר לי את תפקיד המגיש, גם דאג לסאונדאפים, ביחד עם העורך שלנו הנהדר נדב מיכאלי. אז תודה רבה לכל מי שנמצא פה, ותודה רבה גם למי שכן נמצא פה, תודה רבה מתניר.
תודה רבה לך עומר.
תודה רבה, שר שואם.
תודה רבה, ואני אשמח להודות לארד ירושלמי על ההפקה והעריכה. ארד, אתה אח יקר.
כל מה ששר אמר נכון. אז שוב, תודה רבה לכולם, גם לכם המאזינים, שתאזינו איפה שלא תאזינו, כמו שדורון אומר, בערב, בבוקר, בצהריים, בלילה.
אבל אין לכם הרבה זמן.
זהו, אין לכם הרבה זמן, רבע הגמר מתחיל מחר.
היינו צריכים להגיד את זה בהתחלה.
נכון. נזכיר את זה אחרי זה ברשתות. תהנו, שיהיה לכם אחלה של יום, ערב, לילה, והמשך גביע העולם בכדורסל נהדרים.
אדיוס.